מתוך דברי רבי יהושע רוקח מבלז על פרשת השבוע פרשת בו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. הרי זו הוראה לאבות שבוודאי כולם רוצים ומבקשים להחדיר אמונת הבורא בצאצאיהם, באופן שסיפור ניסי מצרים אכן יחדור לליבות הצאצאים והדורות הבאים. עליהם בעצמם תחילה לדעת את השם יתברך ולהאמין בו באמונה שלמה, ללא כל ספקות ותהיות, או אז יהיו סמוכים ובטוחים שיהיו דבריהם נשמעים ומתקבלים אצל בניהם ובני בניהם. והוא שנאמר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. כלומר, רק כאשר אתם בעצמכם תדעו ותאמינו כראוי כי אני השם, אזי תוכלו להשפיע על בניכם ובני בניכם, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. הסיפור יניב תוצאותיו כאשר יבוא מן האדם אשר הוא עצמו מאמין בשלמות. אז יקלטו דבריו באוזני צאצאיו, ויהיו נשמעים בליבם להאמין בו יתברך.
La 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 la
אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי זין בשבט תשפ"ד, 17 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות לצערנו דובר צהל לתיר לפרסום הבוקר את שמותיהם של שני חללי צהל, שהודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סמל במילואים יאיר קץ, בן 34 מחולון, לוחם בגדוד 87, חטיבת המחץ שנפל בקרב בצפון רצועת עזה, ורסר במילואים זכריה פסח הבר, בן 32 מירושלים, לוחם שריון בגדוד 87 בחטיבת המחץ שנפל גם הוא בקרב בצפון רצועת עזה, בנוסף לוחם במילואים בגדוד 52 מעוצבת עקבות הברזל, נפצע באורח קשה בקרב בצפון רצועת עזה, כמו כן חובש קרבי במילואים בגדצר 6261 חטיבה 261, נפצע באורח קשה בעוטף עזה. ועצוב לראות הבוקר את התמונות של שני הלוחמים, אנשי מילואים, כן, אחד בן 34, יאיר קץ בן 34, וזכריה פסח חבר בן 32, שנפלו בקרב. אני ככה רואה ברשת קרוב משפחה של זכריה פסח חבר שכותב, אחיין אהוב, אדם מתוק, נעים הליכות, חייכן גדול, ברמה האישית תמיד חייך כשראה אותי וחימם לי את הלב, נפל בעזה, אין מילים באמת, הלב נשבר לאלף רסיסים, השם יקום דמו. והאמת שאת כל מה שכותב כאן אותו קרוב משפחה, שקוראים לו חוק דוידסון, אם אני מנקד נכון, אז פשוט אפשר לראות בתמונה, התמונה שמתפרסמת של זכריה פסח חבר, כנראה מברית המילה או משהו כזה, כך נראה כי הוא מחזיק בתמונה משפחתית, אבל הוא עם עטוף בטלית, ומחזיק תינוק ביד ומאחור הבלונים, ואותו חיוך שעליו כותב הקרוב משפחה, זכריה פסח חבר, השם יקום דמו. אמנון לורד כותב הבוקר בישראל היום, מעטים זוכרים את תוכנית היום שאחרי בימי מלחמת שלום הגליל, קראו לה אז תוכנית רגן, נשיא הרבה יותר ידידותי מביידן וגם הרבה יותר אפקטיבי. הנשיא רגן הציג בספטמבר 82 תוכנית לנסיגה, איך לא, של ישראל מרוב השטחים או מכל השטחים כסוג של מסיבת סיום למלחמת לבנון. ראש הממשלה מנחם בגין, לא אותו בגין משוכתב של התקשורת בימינו, נפנף את התוכנית באופן מיידי, בלי לחכות ובלי יותר מדי דיונים. כן, ישראל שילמה מחיר, עיכובים שונים במשלוחי החג של צעצועי חיל האוויר, כלומר, זה מה שקרה אז בשעתו, ארצות הברית הענישה אותנו, או פחות נתנה לנו בעקבות הנפנוף הזה של בגין את רייגן. כל ראש ממשלה וסגנונו, ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו, דוחה למעשה את רעיון הגשת מתווה היום שאחרי, מאחר שידוע שהתוכנית האמריקנית צמודה לרעיונות היום שלפני, ישראל, מסיבות שיפורטו, מחויבת לדחות את השאיפה האמריקנית, להכניס אותנו למסלול מדיני מסוכן בעקבות דרך המוות של השיבה באוקטובר. והתזכורת אתמול של ירי מתח הטילים ליישובי הנגב המערבי ולנתיבות, אחרי שסדרות הותקפה יום קודם, ומאז תחילת השנה החדשה, כן, למניינם, מותקפת כבר בעשרות רבות של טילים, התזכורת הזאת משדרת מסר ברור, חזק יותר ממסיבות עיתונאים נחושות. עדיין לא נשלמה המלאכה. עוד יש יישוב שנקרא בית להיה בצפון רצועת עזה. צהל נדרש למצוא את מתכונת הלחימה נגד החמאס ולהביא להשמדתו. בתנאים החדשים שנוצרו בעקבות 3 חודשי לחימה עם הישגים גדולים. בינתיים השלב החדש בלחימה מתאפיין בהתקפות של הדרג הצמרתי בצהל ושל הדרג הפרשני ביטחוני על, על היעדים הידועים. את מי הם תוקפים? את הממשלה, את ראש הממשלה, את שרי הימין, בעיקר מהציונות הדתית. התנופה המחודשת של אנשי הביטחון הבכירים בדימוס התחילה עם ביקורו של מזכיר המדינה בלינקן. ישראל לא מותשת ומאוחדת סביב הנחישות לחסל את החמאס, ומזכיר המדינה הנוכחי הוא במשקל זבוב בהשוואה למזכירי מדינה כמו שולץ או הנרי קיסינג'ר. הסנאטור המנוח ג'ון מקיין הזהיר בשעתו מפני בלינקן, הוא אמר במקרה שלו הוא ממש מסוכן לאמריקה ולגברים ולנשים הצעירים שנלחמים להגנתה. אז אם כך לגבי חיילים אמריקנים, מה נאמר לגבי חיילים ישראלים על התפיסה המסוכנת שלו? כל עיסוק ביום שאחרי מחוץ למסגרת הניהולית של טיפול בבני אדם מפחית את הלחץ על החמאס. עצם האמירה של שר הביטחון גלנט כי יש לחזק את הרשות הפלסטינית מלמדת שלפחות במישור המדיני אנשי הביטחון עדיין חיים ביום שלפני הכל. קודם כל שמישהו ממנהיגי הרשות הפלסטינית יפגין עוצמה מוסרית וידרוש ממנהיגי החמאס לשים סוף לסבל שבני עמם, לא בני עמנו, להניח את נשקם ולשחרר את החטופים, לא בא משם אפילו גינוי. זה אומר שהם חלשים ומפחדים, כפי שאמר אחד האינטלקטואלים הפלסטינים מלבנון, הפלסטינים מחזיקים היום את תמונתו של יחיא סינואר על לוח ליבם. כן, כולל אבו מאזן, הם לגמרי תומכים בו. תוכנית היום שאחרי, תוכניות היום שאחרי, מעודדות את סינואר לחשוב שהמלחמה מתקרבת לסיומה. הוא רק צריך לשרוד כדי להכניס למתווה המדיני את החטופים. מובן שמבחינה מוסרית וביטחונית אסור שמתווה כלשהו הנוגע לעתיד השטח ולעתיד ישראל יהיה משולב בעסקת חטופים. ומעל הכל, כל עוד ערי הדרום חשופות לירי טילים או חוששות מאיום כזה, לא מוסרי להתעסק בשאלות מדיניות, לא מוסרי וגם לא חוקי לפי החוק הבינלאומי, לנהל דיון על העתיד המדיני עם תוקפן שהוא ארגון טרור ג'נוסיידי. אני כל כך מקווה, וכנראה זו תפילת שווא, שסינואר לא עוקב אחרי העיתונות הישראלית, כי המאמר שהקראתי פה עכשיו של של אמנון לורד, של פובליציסט אמנון לורד, הוא שונה לגמרי, הוא לא בקו של רוב העיתונאים ושל רוב הכותבים. ועם סינואר שקורא עברית, כן, הוא לא זקוק אפילו למתורגמן, הוא מכיר אותנו היטב, הוא היה פה שנים בכלא, הוא היה בבית חולים ישראלי, הצלנו את חייו, הוא מכיר את התרבות, את השפה, את הניואנסים. ואם הוא מסתכל הבוקר, נגיד על ידיעות אחרונות, וואו, הוא אופטימי לגמרי, כי ממש כל המאמרים או קוראים לצאת, להפסיק, או במקרה הטוב מדברים על דשדוש, על זה שזה לא מתקדם, שאנחנו לא מצליחים. הוא קורא ואומר רק קצת סבלנות וזהו. ואני מנצח. אני מקווה, וזאת לא תפילת שווא, שהחיילים, שהלוחמים לא קוראים את העיתונים, כי זה כל כך מחליש. אני רואה בדיוק הידיעה על רב סמל מילואים ניצן שסלר שנפל אתמול בקרבות ברצועת עזה. פתחנו את הבוקר אתמול עם הדיווח על נפילתו, ומתפרסם מין מכתב, סוג של גלויה כזאת שהוא כתב להורים שלו. זה המכתב האחרון שהגיע אליהם עכשיו, או לפני כמה שבועות, סליחה, הוא כותב: אמא, אבא, שי, שיר, מתגעגע אליכם מאוד ושולח חיבוק ענק. אני עם האנשים הכי טובים שיש והכי גאה בעולם להיות כאן. אין לי איך לתאר לכם כמה זה ממלא להגן על הארץ הזאת ולהשתתף במשימות. יש לכם את כל הקרדיט על הציונות והערכים שמחזיקים אותי. אוהב ניצן. ניצן שסלר, השם מקום דמו. וככה מרגישים הרבה חיילים שחיים ושיחיו לאורך ימים ושנים, ייבדלו לחיים טובים וארוכים, זאת הרוח הגדולה שמספר כל מי שמגיע משם, וזאת הרוח הגדולה שמספרים הסיפורים של הנופלים לצערנו, גם של שני הנופלים שאפשר לראות, אין עדיין סיפורים, אבל אפשר לראות את הפנים, את האור של יאיר קץ ושל זכריה פסח חבר, אבל מיעוט קטן שמשפיע על דעת הקהל משדר רוח אחרת לגמרי לגמרי לצערנו. טוב, עכשיו 7:21, הפסקת פרסומות ראשונה, אחריה התוועדות בוקר עם יחי יוספי.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי 7:25, בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום, ושיהיו בשורות טובות, מיכי יוספי.
בוקר טוב, באמת מאוד כואב להתחיל את הבוקר עם בשורה של עוד חיילים שנפלו. אני יודע שגם אחרי שלעיתים שומעים בשורות שתעלו יום אחר יום, וכשהלב קצת פתוח הוא רואה שוב תמונה, שוב שם, והיכולת לשעות רגע, בדרך כלל כל עוד זה לא מגיע למעגל הקרוב שלנו, אז ההבדל הוא בין לשעות עם זה דקה לבין כמה שניות. ויש פה הזמנה להאריך קצת את הזמן שאנחנו מתבוננים בשם, מסתכלים על הפנים של אותם יקרים מאוד, שמסרו את הכי יקר, היקרים שמסרו את היקר, היקר זה בעצם החיים בעצמה. פה בהזדמנות זו אני רוצה לספר לך משהו ששמעתי בשמה של אמא של אחד החטופים, שגם מתמודדת עם כאב וצער נורא מדי יום. אין להשוות צער לצער, מלבד זה שמדובר על אתגרים שלא ידענו כמותם מזה תקופה ארוכה. קוראים לה ביצה אור, לבן שלה קוראים אבי נתן.
משילו, נכון?
כן, משילו. עכשיו, שמעתי שהתראינה אתמול, לא שמעתי את זה בעצמי, אבל אחת התלמידות סיפרה לי על נקודה שהיא שמעה בריאיון איכן שהוא. הייתי שמח לתת קרדיט, לא זוכר למי.
אוקיי.
בכל אופן, אז שמה היא מספרת שכל יום עד 11 בבוקר היא בוכה, אחרי זה מתחילת היום. חשבתי על כך שזה עצה שמופיע אצל האדמור הזקן בספר התניה, בסוף פרק חבזיים, אומר שלבן דם יש דאגות או עצבות, בין שזה מעניינים רוחניים ובין שזה בעניינים גשמיים, או עניינים כואבים, או עניינים כואבים מאוד מאוד. זה אומר לפנות לזה זמן מיוחד, להקדיש לזה זמן. הרי מה קורה עם המחשבות שלנו והערעורים שלנו? הם תופסים אותנו לכל אורך היום, בכל מיני זמנים, בכל מיני פעולות, אבל על שני הצדדים מפסידים. גם הצער לא קיבל תשומת לב מלאה, וגם הפעולות שאנחנו עושים ביום יום נפגעות שדעתנו מוסחת. ומציע אדמור אז כן, להגדיש זמן מיוחד, לקבוע זמן. להציף את הצער, להציף את הכאב, להציף את הדאגה, להביא את זה לפני ריבונו של עולם, גם בתפילה, גם בבקשה, גם בהבעה רגשית. אז יכול להיות שזה מה שדית אור התכוונה, שהיא בעצם פותחת את הבוקר, אני יודע אם היא מתחילה את זה ב-9 או ב-7 בבוקר, אבל כרעיון, זאת אומרת להגדיל זמן שהוא ידוע מראש.
זאת אומרת, אתה אומר, שם? זה בעצם לתחם זמן, כן?
לתחם זמן, בדיוק. עכשיו, היכולת לתחם זה בזכות זה שנתת את מלוא תשומת הלב בזמן שקבעת. את בזכות, עכשיו, אם באמת מגיעה הדאגה או עצות בשאר חלקי היום, ופוגעת בתפקוד שלנו, אז אנחנו אומרים לה, דאגה יקרה, יש לך מקום. יש לנו פגישה מסודרת על כך. עכשיו, לא תמיד העצה הזו יכולה לעבוד. אבל בכל זאת, הרבה פעמים, ברגע שבן אדם יודע שהוא באמת מקדיש לזה זמן, אז מן הסתם, זה במשהו מקל עלינו, או כמו שאמרנו, שהצער מרגיש שהוא מקבל תשומת לב מלאה, ואז גם שאר הדברים שאנחנו צריכים להמשיך לתפקד ולעשות ביום, גם הם מקבלים את התפקוד. ואז אנחנו יכולים גם להתפנות בכלל הדברים שעל הדרך. בפרשת השבוע יש את הפסוק, ושמרתם את המצות, ובעצם היום הזה הוצאתי סביבותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. אם אתה תמה על המעבר המהיר, מהתייחסות לנופלים ומהשבועים אל פרשת השבוע, בעצם זה עניין אחד. שיש לנו גם עבודה להזכיר את הגאולה המובטחת העתידה, ההזכות בגאולה שהייתה בגאולת מצרים, והגאולה העתידית, כי מהצאתכם מארץ מצרים הרינו נפלאות, ולגבי שמרתם את המצות, זה בעצם משהו שהוא קשור ללחוץ פסח, שלא לדאוג שהם לא יחמיצו. אבל יש פה עוד נקודה, רבי יושעיה אומר, אני קורא לך מתוך רש"י, אל תהי קורא את המצות, אלא את המצוות. כדרך שאין מחמיצים את המצות, כך אין מחמיצים את המצוות. אלא, אם בא לידך, עשה אותה מיד. יש פה בעצם הזמנה לזריזות. שמירה זה בעצם גם להיות זריז, שיש משהו טוב שאפשרי לעשות אותו, לא להתמהמה. ואם התנאים מאפשרים, לעשות אותו מיד. אם התנאים חסרים וכדאי להמתין. זה דבר מאוד מעניין שהמילה שמירה פעם מופיע בחז"ל בהקשר של המתנה, ופעם היא מופיעה בהקשר של זריזות ומיידיות. לדוגמה, אחרי החלום של יוסף, נאמר ואביו שמר את הדבר. אז שם רש"י אומר, טיפה והמתין לראות מה יהיה עם החלום שלו. אז יש שמירה שזה המתנה, לא לדחוק את השעה. לדעת למרות שאני מאוד רוצה לדעת מה יהיה הסוף, איך הדברים יתפתחו, מה יקרה, יכולת להמתין, להמתין לישועת השם, להמתין לרגע המתאים שהדברים יתאפשרו, להמתין שתהיה בהירות, להמתין שתהיה עצה טובה. היכולת להמתין זה אחד המיומנויות הרוחניות הכי חזקות ועוצמתיות שיהודי צריך לפתח. ויחד עם זאת, אותה מילה לשמור, לעתים מופיעה בזריזות. זאת אומרת, לא להתמהמה קל, יש משהו שאפשר לעשות כרגע, אל תפספס אותו. יש סיפור כזה על הרדב"ז, שפעם באו לשאול אותו אודות אסיר שהיה בבית הכלא, והשלטון אפשר לו לצאת לתפילה אחת לבית הכנסת, במניין. שאלו אותו מתי לבקש את זה, האם ביום כיפור או בזמן חשוב אחר. אז בהקשר למה שדיברנו, כך הוא אמר, מיד שמאפשרים לו לתת את זה, זאת אומרת, התפילה הראשונה הקרובה. כן.
זה סיפור מדהים, כאילו... פה בעצם היית צריך לעשות הפסקה מתודית. רגע, מה, אני מניח שבהתוועדויות שהן פחות קצרות אתה עושה את זה, לא? כאילו, מה אתם הייתם בוחרים? לו הייתם בכלא, הם נותנים לכם לתפילה אחת. כאילו, מדי מהר הגעת לפאנץ' המפתיע.
אז קודם כל, תודה רבה לך שאתה מזכיר לי איך ראוי להתוועד בנחת. גם כמה זה יקר, בעצם מה לשתף. זאת אומרת, יש ברכה מיוחדת, כשאנחנו נמצאים בהתוועדות או בשיחה, לא רק למהר להרצות את הדברים, אלא גם לשמוע את דעת החברים או דעת המאזינים, ולפעמים אתה עושה את זה רק באופן מתודי, לתת להם מקום. על הרבה פעמים יש כזו סייעת הדשמע, שאתה שומע רעיונות או בכלל איזושהי צורת הסתכלות שלא חשבתי עליה קודם. אז קודם כל תודה שהזכרת לנו, זה בטח רלוונטי לכל מי שמכין איזה דבר תורה לארוחת שבת, או מי שמשתמש נקודות מההתוועדות לבני ביתו, אז בזכות התזכורת שלך הוא כבר ידע לא למהר. וזה קשור גם לעניין של ההמתנה. זאת אומרת, יש פה גם לשמור את הדבר, קודם כל להמתין, לשמוע דעות של אחרים. נכון, אז מה אתה היית בוחר? מה הדבר הכי חשוב? אז כל אחד אומר את דעתו, ומנמק אותה. לבטח לנימוקים יש ערך. יש ערך ליום כיפור, יש ערך לשבת, יש ערך לחגים. אבל אז מגיעה נקודה שקודם כל יש משהו שהוא אפשרי עכשיו, זה הדבר הכי חשוב. יש גם סיפור כזה על אולי מוישה מקוברין, שאחרי שהוא נפטר, שאלו את התלמיד שלו, מה היה הדבר הכי חשוב אצל הרבי שלך? אז הוא אמר, כל מה שהוא היה עושה, זה היה באותו רגע הכי חשוב. אבל זה כבר לפתוח עוד חלון לעניין הזה. אז יש לשמור שזה להמתין, חוזר לנקודה, ויש לשמור, ומיד כשזה אפשרי לעשות את זה. וזה חלק ממה שמצרב אותנו לגאולת מצרים העתידית. יש את גאולת מצרים שהייתה בעבר, ויש את הגאולה העתידית, כי מצרים זה תמיד מלשון מיצר, או מיצר שבתוך מיצר. אפשר להגיד שהחוויה הכללית, הציבורית, הלאומית, היא קצת מזכירה עכשיו את החוויה של מיצר שבתוך מיצר. אתה חווה את זה קצת?
הייתי אומר שכן.
כן, אז הנה, יש לנו להיזכר. וגם כל השבוע הזה, כל הפרשה הזו שמדברת על יציאת מצרים, היא באה להזכיר לנו משהו. כל הזיכרון היהודי זה לא רק על משהו שהיה בעבר, זה משהו שהיה בעבר, כזה גילוי שיזכיר לנו גם את כל הטוב העתידי שאנחנו יכולים לצפות לו ולהאמין באמונה שלמה שהוא אכן יהיה. אז אחרי שאני אגיד לך פעם אחת לחיים, אני אשאל אותך האם תעדיף שהניגון יהיה עכשיו, או שאספר לך סיפור קצר מרב מאיר מפר משלם.
עוד סיפור? וואו, אני עדיין בדילמה של באיזה יום להשתחרר מהכלא לתפילה האחת שנותנים לי לצאת.
אם ככה נשאיר את זה כפי שאמרת להישאר עוד עם הסיפור שהיה, וגם בפעמים קודמות שהעליתי בפניך דילמה כזו בשידור חי, הייתה לך תשובה נהדרת. עכשיו נשמע את הניגון ואת הסיפור, נשמח מאוד לשמוע בפעם הבאה.
אכן, אני רק אגיד לך שאחרי השיר, אנחנו נלך לרעיון המלא של די צהור, אמא של אבי נתן, כי זה מדהים, אתה אמרת שלא שמעת את הרעיון, אבל תראה, אני הולך לפסקה הרלוונטית, היא אומרת במילותיה, כן? בשאר היום אני משתדלת לעשות עבודת ביטחון ושמירה על הנפש כנגד חדירת מחבלים תודעתיים. כן, אמרת שהיא עד השעה 11 בבוקר, היא בצער, בבכי. ברור לי שצריך לתת מקום לרגשות כואבים, אחרת זאת הדחקה שתתפרץ חלילה בצורה הרסנית. אבל לא כל היום, אלא כפי ההנחיה של בעל התניה, בעיתים מזומנים. זה אומר שאני מזמינה את החולשות וקובעת מתי להיפגש איתם, ולא הן תוקפות אותי באמצע היום. אבל זה בדיוק מה שהערכת שלפי זה היא פועלת, נכון? אתה לא שמעת את הדברים.
לא שמעתי רק את עד 11, אז תודה, אני אשאר להאזין, נשמוע עליה הרעיון המלא.
כן, ועיתים מזומנים.
אז על זה נאמר לחיים לחיים, כי כל ענייננו להרבות חיים, לאחל חיים, וגם כשפתחנו על החיילים היתרים ששמותם פורסמו היום, אז לקחת את כל הצער והכאב על מי שאיננו, ולשאול את ריבונו של עולם, איך אני יכול להרבות חיים? איך אני יכול להשתמש בכאב הזה, ולתת לחיים שלי יותר משמעות, יותר נתינה לאחרים, יותר חסד, יותר דבקות, יותר תפילה ויותר אמונה בעתיד אותו, ובהשגחתך הקיימת בכל רגע ורגע.
הנה ביני לנדאו עם נבואות הנחמה שהוא הלחין, וכדאי לך, בהנחה שחלילה עוד לא שמעת את זה, אז כדאי לך להקשיב. תודה רבה.
לחיים לחיים.
להתראות, בוקר טוב. התנערים מאפה קומי כי כבר זרחה כמה עוד אפשר לעבור ושובת מתבוססת בדמייך, בדמייך ואומר התעוררי כי ואורך
את מתבסס בדמייך, בדמייך באור. ואיך תמלאי קולך כשאת מבכה על בנייך ובנותייך באומה. הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתך רמר גורלך אדוני לא ישמע אותך מסגרצך שוד ושדר בגבונייך וקראת ישורך ומותייך ושרך תהילה לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוג הירך להעיר לך ויהיה לך אדוני לאור עולם ולאורך לתפרתך לא יבוא את שישך ויחך לא יאסף כי אדוני יהיה לך לאור עולם שלמו ימיו לך ועמיך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מתי נעשה די להתפאר הקטון יהיה לאלף וצעיר לגוי עצום אני אדוני ביתך ישנה
נערי, ביני לנדאו בשיר שלו לימים האלה שלו ושל נביאי ישראל, עכשיו 7:42, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריה נעמיק עוד קצת במתווה האמונה והביטחון והתפילה של דיצה אור, אמו של החטוף אבינתן אור.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 45 עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, ועכשיו כאמור בעקבות השיחה עם מיכי שגרמה לי לחפש עוד קצת על ההתמודדות, דרך ההתמודדות, המתווה אולי אפשר לקרוא לזה של דיצה אור, אמא של אבינתן אור, אז הנה דברים שהיא אומרת לתמר שניידר באתר הידברות, והכתבה מתחילה ככה. בכניסה לבית של דיצה אור עומדת שורה של הציצים פורחים, בחצר הירוקה ניצבת נדנדה גדולה צופה על הנוף הפסטורלי של עמק שילו, רק השלט הגדול שמציץ מתוך תא המטען של הרכב העומד בחנייה מעיד על מציאות אחרת. התמונה של אבינתן הבן החטוף שניבטת ממנו עם הכיתוב המוכר להביא אותם הביתה, כן, הכיתוב באנגלית מהקמפיין המוכר. אבינתן הוא בחור מקסים ומבריק, נדיב וטוב לב, מצחיק ואהוב על כולם. אומרת אמא שלו, לא אחד שעושה הרבה רעש, אבל ברגע הנכון הוא יודע להשחיל משפט מחץ שמשאיר את כולם על הרצפה. במקצועו הוא מהנדס אלקטרוניקה, ובשעות הפנאי נהג להתנדב עם ילדים חולים במחלקת אונקולוגיה. הוא אוהב לספר להם סיפורים, לצחוק ולהשתולל איתם, אדם מלא חיים, מוקף בחברים, אחד שיודע לבשל ולאפות, אבל לא סתם, אלא דברים על רמה. בשעות הבוקר של שבת שמחת תורה פורסם סרטון שבו נראה אבינתן מובל לעזה ברגל, תפוס בידי חבורת מחבלים, סרטון שמאוד, אולי מפורסם ביותר מהאירוע הזה. ומאז התהפכו החיים, דיצה אימא לשבעה וסבתא לנכדים, שעוסקת בימים שבשגרה בייעוץ רגשי ובהוראות תורת הנפש, הוראת תורת הנפש, מצאה את עצמה מתמודדת עם מציאות שלא הייתה יכולה לדמיין. ימים שבשגרה הפכו להיות עבורה דבר רחוק מאוד, ימים של שגרת אסון תפסו את מקומם. ושואלת אותה תמר שניידר באתר הידברות, מה עובר עלייך בימים אלה? ויונה, התחושות הן משתנות, לפי ההתרחשויות ולפי מה שעולה באותו יום. אבל כל בוקר עד 11, וזה מה שסיפר מיכי, אני נותנת זמן לרגשות הקשים. בזמן הזה כל שרירי הנפש ומנגנוני ההגנה שלי עדיין רפואים, ואני מרשה לכאב והפחד לבעבע ולצוף. זה כבר תקופה ארוכה כך, זו הפכה להיות השגרה. אני אומרת את פרק התהילים של אבינתן לפי מנהג חבד, פרק למד א', הפרק של, של, של השנה, של הגיל שלו, שהוא כל כך מכוון ומדויק, שמזעזע וקשה לי לומר אותו. פרק מתחיל ומסתיים בפסוקים של אמונה וביטחון. הפסוק האחרון בו הוא חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. ובאמצע יש חטיבת פסוקים שממש מתארת שבי. בהיווסדם יחד עליי לקחת נפשי זממו, או ולא הסגרתני ביד אויב. בכל פעם שאני אומרת תהילים עבור מישהו, אני רואה את עצמי כאילו נכנסת לתוכו ומדברת מגרונו. כואב לי לומר את הפרק הזה מתוך גרונו של אבינתן, ויחד עם זה אני מרגישה שהמילים האלה מחזקות אותו. למי שלא מכיר, אז יש מנהג חסידי לומר בכל יום, כל אחד את פרק התהילים כמספר שנותיו. זה בעצם הפרק הבא, כן? כי אתה בתוך השנה, נגיד אבינתן הוא בן 30, אז זה לא פרק למד, אלא פרק למד א', כי הוא כבר נכנס לשנה ה-31 וכן הלאה, עד 120. והיא מספרת שהיא אומרת את פרק התהילים כאילו מגרונו של בנה, וזה מה שהיא מרגישה. וזה קורה עד 11 בבוקר, כפי שסיפר לנו מיכי. אחרי 11 בבוקר אני סוגרת את השער. בשער היום אני משתדלת לעשות עבודת ביטחון ושמירה על הנפש כנגד חדירת מחבלים תודעתיים. ברור לי שצריך לתת מקום לרגשות הכואבים, אחרת זאת הדחקה שתתפרץ חלילה בצורה הרסנית. אבל לא כל היום, אלא כפי ההנחיה של בעל התניה, בעיתים מזומנים. זה אומר שאני מזמינה את החולשות וקובעת מתי להיפגש איתן. ולא הן תוקפות אותי באמצע היום. כשזה כן בא פתאום, אני דוחה את הכאב ובוחרת לחסום את השער, שומרת עם צבא על גבולות הנפש והתודעה שלי. איתים מזומנים, כן, השיטה הזאת של בעל התניה, משמעו גם שאני עושה את המפגש הזה במגרש הביתי שלי, כאשר אני קובעת איך הוא ייראה ומה יהיו הגבולות. זה לא קל, שום דבר לא קל עכשיו, אבל אני כן מחזיקה את עצמי בלי לטבוע בפנים. ושואלת אותה מראיינת, את מצליחה להחזיק באמונה שהסיפור הזה ייגמר בטוב? והיא עונה, במושגים שלי זו שאלת הביטחון, וכאן המקום לפרט על הצמד הזה, אמונה וביטחון. על פניו הם נראים לנו אותו דבר, כאילו יש כאן איזה סוג של כפילות, אמונה וביטחון. אבל אלו בעצם שני הפכים בנפש. אמונה זה לומר את מה שאמר רבי עקיבא, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. גם כשהדברים לא נראים טוב, או נראים אפילו כואבים, קשים ומזיקים מאוד. זה לומר אין רע יורד מלמעלה, גם אם לא רואים את הטוב במציאות. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נהג לומר, אם זה טוב זה אתה, אם זה רע זה אתה, ואם זה אתה זה טוב. זאת אמונה, והיא בכתר, היא במקום הכי גבוה. כן, זה אמונה. לדעת שהכל טוב, גם אם זה נראה ממש ממש רע. ביטחון לעומתה הוא אחר. ביטחון הוא בספירות הנמוכות של נצח והוד. כן, מדברת על במונחים קבליים, שנמצאות ברגליים, במציאות של החיבור אל העולם הזה. שם אני רוצה להרגיש את הטוב, אבל בכלים שלי, בנראה ובנגלה. לא טוב אלוקי שנראה קשה, אלא טוב שאפשר להרגיש אותו כטוב, שיהיה מתוק כמו שמברכים שנה טובה ומתוקה. ומוסבר בחבד שביטחון זאת מצווה, שאנחנו מצווים לבטוח, ואם אנחנו מצווים, סימן שיש לנו יכולת. השם לא ציווה אותנו לעוף עם כנפיים כי זה לא אפשרי. אבל הוא כן מצווה אותנו להיות בביטחון. אז אני עובדת על זה, בוחרת לראות בראש שלי תמונת ניצחון, חזקה, מפורטת, שמחה, לראות בדמיון שלי את אבינתן חוזר בריא, שמח, מנצח, ושכל זה יקרה תוך קידוש השם גדול. ומתוך אותה ביטחון, בתוך אותו ביטחון היא גם פועלת במציאות. כשבאים למציאות מלמטה, בפחד ובתבוסתנות ומסתכלים משם, אז כל מה שקורה הוא גדול ומאיים ולא מרגישים שיש יכולת להתמודד איתו. אבל אם באים מעמדה עמוקה ופנימית, שאנחנו מוכנים להשראת שכינה בעולם ושיש לנו רוח גבית של אינסוף, אז באים מלמעלה, רואים תמונת מציאות מדויקת, נכונה יותר ויכולים לפעול באופן הרבה יותר אפקטיבית. אפקטיבי. אומרת, אם למשל יוצאים לטיול, דוגמה מהחיים, ומגיע רגע שבו לא יודעים לאן לפנות, הדבר הנכון ביותר הוא לעלות לנקודה הגבוהה בשטח, וממנה להבין מהי הדרך הנכונה להמשיך בה. בלתי אפשרי לנווט מתוך בור עמוק של ייאוש וחרדה. מי שפועל בהיסטריה עושה הרבה פעמים את ההפך ממה שנכון עבורו. לטפס על ההר משמעו לעלות לביטחון שהשם עמנו, שיהיה טוב, שאנחנו ננצח, ומשם לבחור את דרך הפעולה בשטח. אני משתדלת לעשות את זה עם עצמי ומזמינה את כל המנהיגים ומקבלי ההחלטות לחזור למקום הזה, לחזור למגילת העצמאות שהפסקה האחרונה שלה מתחילה במילים מתוך ביטחון בצור ישראל. החלטות מתוך הבור הנמוך שתיארנו לא יניבו טוב. רק חלק מרעיון מדהים ועמוק של דיצה אור, אמא של אבינתן, אבינתן בן דיצה, שיחזור בעזרת השם לשלום מהשבי. וואו, איזה כוחות ואיזה עומק ואיזה שליטה עצמית. כנראה התכוננה קודם להתמודדויות. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר. נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב. We'll be right back.